השבוע אנחנו קוראים את פרשס בהר, ובתחילת הפרשה, המצווה הראשונה שיש לנו זה המצווה של שביס הסרועס בשנת השבע, ומכיוון שהשונה הבוא עלינו לתועבו היא אכן שנת השמיטו, אז היום אנחנו נעסוק באחת המצוות של שנת השמיטו, גם עניון הדיום מבחינה מסוימת, וגם סוגיה של פרשס השבוע. אז בשנת השבע מצינו מספר מצוות עשי ומספר לאו, ואני משער שבהתקרב שנת השמיטה או בעיצומה ודאי נעסוק פעמים נוספות במצוות אלה, אבל היום אנחנו עוסקים בפסוק והויסו שבס אורץ לוחם לאוכלו לכו ולעבדכו ולמסכו לסחיכו ולתושבכו הגורם עמוך. והויסו שבס אורץ לוחם לאוכלו. נחלקו הראשונים, האם מדובר במצוות עשי, ויש מצווה לאכול פרס הקדושים בקדוש השביעס, או שמה אין כאן מצווה ססי. שתי דרשות אנחנו מוצאים שדרשו חזר מן הפסוק הזה, והויסו שבס אורץ לכם לאוכלו, בבית זו עדיו סמך בייז. כתוב בגמור על האוכלו ולא לסחורו. אסור לסחור בפרס שביעס. בפסוק עם נון בייז ומת בייז, למדנו לאוכלו ולא להפסד. הרי שאסור להפסיד פרס שביעס, ואסור לסחור בפרס שביעס, אלא והויסו שבס אורץ לוחם לאוכלו. האם יש מצווה לאכול פרס שביעס? בשאלה הזו אולי נחלקו ראשונים. מדוע אני אומר אולי? כי הרמב״ם משמיט את המצווה הזו ממניין המצווה. משמע מדברי הרמב״ם שאין מצווה לאכול פרס שביעס. הרמב״ם כמובן מביא את המצווה להשבית את האדמה, להימנע מעבודת סורס ועבודת סורלורס. הוא גם מביא את הלאווים על הקצירה ועל הזריעה, אבל הוא לא מביא מצווה כלשהי לאכול פרס שביעס. ואחד המצוות שהרמב״ן משיג על הרמב״ם, ובמצוות שלדעת הרמב״ן שכח הרב, קשה להניח שהרמב״ם שכח. אנו מניחים שכשהוא דילג על מצוות בכוונה הוא דילג עליהם משום שלדעתו אין מקומם בספר המצוות, אבל כך הרמב״ן ניסח את דבריו. ובמצווה ג' מ-17 מצוות עשי שהרמב״ן מוסיף על מניינו של הרמב״ם, 17 כמניין טוב וכנגדם הוא מגרע במניינו של הרמב״ם מצוות, מצווה ג' כתוב ברמב״ן מה שאומר תוירו, והויסו שבס אורץ לוחם לאוכלו, ודושו חזה לאוכלו ולא לסחורו, כך כותב הרמב״ן, ונחלקו הראשון וחוידם בכוונת הרמב״ן. זוהר הרקיע לרבינו התשבץ, מרית אל גזי והלכו יסחלו, וכך גם מגילס אסתר שם במקום. הם הבינו מדברי הרמב״ן, שלדעת הרמב״ן יש מצווה ססי לאכול פרס שביעס. וזה הסוגס הרמב״ן על הרמב״ם, מדוע הרמב״ם משמיט מצווה הזו. החזון איש לעומתם בסימן י' ד' מסכת שביעס, עומד בתוקף על דעתו, אומר החזון איש, אין מצווה ססי לאכול פרס שביעס. כל כוונת הרמב״ן למעין עליו הבא מכלל עשי, ולכן הניסוח של הרמב״ן, שיאמר תוירה ואוסו שבס אוס לכם לא אוכלו ודושו לא אוכלו ולא אלה סחוירו. אומר החזון איש, אם כוונת הרמב״ן למצוות עשי לאכול, למה הרמב״ן כותב ודרשו לא אוכלו ולא אלה סחוירו? מה זה קשור למצוות עשי אכילה? ולכן חזון איש אומר כל כוונת הרמב״ן רק להוסיף את האיסור לעשי סחוירו בפרס שביעס. ומדוע זה במצוות עשי ולא בלאווים? כי זה לא לאו, אלא לאו הבא מכלל עשי, מה שזה שהוא חזל, לא אוכלו ולא לסחור. מצד אחד, יש לכאורה ראיה גדולה לדברי החזון איש. שהרי תשומת לב מעניינת. 17 מצוות כותב הרמב״ן להוסיף על מניינו של הרמב״ם. ובכל אחד מ-17 המצוות, הרמב״ם פותח וכותב שנצטווינו. מצווה הראשונה, שנצטווינו לאכול מעשר שני. מצווה ב', שנצטווינו שהכהנים יאכלו תרומה. מצווה ג', שאומר תוירו ואויסו שבס לא עושה לכם לא אוכלו ודרשו לא אוכלו ולא לסחור. הרמב״ם לא כותב שנצטווינו. לכן מכאן יש לדייק. שהוא לא מתכוון למה שמצווינו לאכול, ולכן שאומרו תוירו, וזה שהוא חזר, לא אוכלו ולא ילסחו אירו. אבל אם זה כבון עשה רמב"ן, יש לשאול,
למה הוא
מתעלם או לא אוכלו ולא להפסד, ולמה הוא כותב רק את אחד הדרשות שאנחנו מוצאים בגמורה ולא את השנייה. אם כוונתו של מצווה עשה לאכול אפשר, שאגב אורחה, הוא מוסיף עוד דרשת חזר. והרמב״ם בספר המצווס וגם הרמב״ן שלחו בעקבותיו, זה לא שולחן אורך, זה לא משנה תורה, בספר המצווס הם לא כתבו את כל ההלכות, כתבו מקצת הלכות ומקצת דרשות. ולכן אם תמצא לו, אם שכמובן עשה הרמב״ן, שיש מצווס עשה לאכול פרש שביעס פחות תימו, למה הוא מביא רק איסס חוילה ולא איסור הפסד? הוא מביא את מקצת הדרשות, אבל עם כל כוונתו, ללאו הבא מכלל עשה, אז למה הוא מביא איסא סחוירה ולא איסא הפסד? הלא שני הלכות נדרשו מאותו פסוק. ולכן, דברי הרמב״ן לדעתי יש בהם נטייה גם לכאן וגם לכאן, לשני פירושים שאמרנו בדבריו, ואין הכרע בכוון של הרמב״ן. אני יכול קצת ליישב. מי שאומר שיש מצווה עשה של אכילה, למה בכל זאת הרמב״ן מביא רק לאוכלו ולא לסחוירה ולא לאוכלו ולא להפסד? אולי יש טעם בדברים, אם נאמר שהרמב״ן דעתו כפירוש רש"י. איסור סחוירה בפרש שביעס, יש שני דרכים בדברי הראשונים. דרך אחת, שהתורה אסרה בכלל לסחור בפרש שביעס משום קדושתן. אולי זה מעין ביזיון לפרש שביעס שעושים בהם סחורה. הם מיועדים לאכילה ועוד, הם אמורים להיות הפקר. ולכן יש סתירה בין איסור סחוירה למצווה להפקיר את הפירות. מה שאין כן הפסד. מכל מקום, רש"י מפרש פירוש אחר. רש"י אומר, לא אוכלו ולא לסחור, הכוונה לא למכור פרש שביעס לפני שהסביעו לאלה שלא יקיימו את מצווה סביעו. כך פירש רש"י. פסוק רמתס, פסוק דף מם, ובסנהדרין דף חובוב, שלוש מקומות בש"ס, מפרש רש"י. כל איסור הסחור בפרש שביעס זה רק בהתקרב זמן הביאו, ובזמן הביאו כל אדם צריך לאכול את כל הפרש שביעס שבידו או להפקיע לאכילת אחרים, אסור למכור לאחרים שאולי לא יקיימו את מצווה סביעו. לפי פירוש רש"י, האיסור של סחורה קשור באופן ישיר למצוות האכילה. אסור למכור למי שלא יאכל לפני איסור בזמן הביאו. ולכן יש טעם מדוע הרמב״ם מזכיר דווקא את הדרשה לאוכלו ולא לסחורה, והוא מתעלם מהדרשה המקבילה לאוכלו ולא להפסד. מכל מקום נחלקו גדולי הדוירס בכבון עשה רמב״ן. אליבד רמב״ם ודאי שאין כל מצווה באכילס פרש שביעס. לפי הרמב״ן יש שני פירושים כפי שאמרתי בכבון עשה רמב״ן. וגדול האחרונים רוצים להוכיח לכאן ולכאן. אחד הראיות שכולם מפלפלים בו. דברי ירושלמי חוב בייזה בדלת מסכת שביעס פרק חס הלוך א' בדפים שבירושלמי חוב באיזו מדלף, אין מחי ונוי סולחול, כך כתוב בירושלמי, אין מחי ונוי סולחול, לא פשי איפשו ולא כנובס ירק ולא תפשו שנסקלקל צורתו. אין אדם חייב לאכול פשי איפשו, תפשיל שמתקלקל וכנובת ירק, קליפות הירק. אומר מגילס אסתר מכאן מוכח שיש מצווה לאכול, כמה שמלן שלא צריך לאכול אוכל שנפסל, והוא גם לא חייב לאכול את האוכל כדי שלא ייפסל. אבל מכאן משהו שכאשר מדובר באוכל ראוי יש מצווה לאכול, ומכאן רוצה מגדסס להוכיח כדעת הרמב"ן שיש מצווה לאכול פרש שביעס. מה שצורך עיון בפירוש הזה, הרי גם אם נאמר שיש מצווה, ודאי שאין חובה. לא ייתכן חובה לאכול פרש שביעס, משום שכמה ומתי. חויבס אכילה אנחנו מוצאים בתורה רק בשני פנים, בקודשים, קורבנות. אדם מביא קורבן, חייבים לאכול את בשרו, גם במנוחס וגם בזבוחים. שם ברור על מי מוטלת חובת האכילה וכמה צריך לאכול. צריך לאכול את כל בשר הקורבן. ומתי? יום או יומיים. אופן נוסף של חיובי אכילה, יש מצב ומורל, מה שקשור לחג, לילה ראשון של חג הסוכות, גם שמה, גם שם יש זמן מוגדר ויש שיעור מוגדר. אבל אפשר לומר שיש חובה לכל פרש שביעס, מה? על מי מותרת החובה? ואם השדה נותן 100 טון, מי? בעל השדה צריך לאכול? מה, הוא צריך לגמור את הכל? מה? על מי מותרת חובה? אז הוא ולכן מלצה לפשיטה. שגם אם נפרש את דברי הרמב"ן שיש מצווה לכל פרש שביעס, מצווה הזו מוגדרת כמצווה של רשות, כמו מצוות הכהנים לכל תרומה. גם בחילס תרומה זה לא חובה, על מי מותרת חובה הזו? וכמה? כהנים צריכים לדאוג שכל התרומה תיאכל, וזה לא מתיישב על הלב. ולכן ברור שמצוות הכהנים לאכול תרומה היא רשות. כאשר הם אוכלים מקיימים מצווה, כאשר הם לא אוכלים הם לא מבטלים מצווה ססי, כי מצווה זו לא רובצת חובה עליהם, וכך גם בחילס פרש שביעס. ולכן עדיין צורכים לושן הירושלמי אין מחייבן אוי סוי לאכול, מה הווה מיני שמחייבים אותו לאכול, גם פס שלא ייפשו ותאפשר שלא נתקלקלה צורתה ולא כנובת ירק אלא הירק עצמו, גם אין מחייבן אוי סוי לאכול. ולכן אין הפירוש שזה מתיישב על הלב. החזון איש סימן י' ד' במקום שנציינתי מקודם, כאשר החזון איש סבור אין בכלל מצווה לאכול, אז מה הפשט בירושלמי? אומר החזון איש פירוש שעוד יותר דחוק מהפירוש הראשון שאומר גילס אסתר. אומר החזון איש, אין הווה מיני שמצווה לאכול וקל וחומר שאין חובה לאכול, אלא כבור נושא ירושלמי פס שאיפשו תאפשו שנזכל כל צורוס הקנו בסיירק, אין אנחנו מגדירים אותם כמאכל אדם, ולפיכך מותר להכיל אותם לכתחילה לבהמה, כי מאכלות הם אסור להכיל לבהמה, זה מוגדר כהפסד. אין מחי ואינוי סולך על הכוונה שאנחנו לא רואים בזה בכלל מאכל אדם, ולכן מותר להכיל לבהמה. הקושי שבפירוש הזה, איך אנחנו מיישבים את המילים אין מחי ואינוי סולך, שאנחנו לא מתייחסים לזה כמאכל אדם, ולכן הוא לא חייב לאכול, גם אם זה כן מאכל אדם, הוא לא חייב לאכול. ולכן הפירוש הזה גם רחוק מאוד, איך נפרש את הדברים לפי פשוטה. פירוש שלישי, יש באורך השולחון, אורך השולחון על זרועים, הלכה שמיטה ויובל, יש אורך השולחון על דלת חלקי שולחן אורך, ויש מה שהוא קרא אורך השולחון העתידי, כך הוא קרא לספר השני שלו, שבו הוא כותב על זרועים וקודש מתהן ספר נפלד למאות, שם רואים את הגדל שלו גם באורך השולחון הדלת חשכן אורך, אבל גם שם, באורך השולחון כותב שהרבוסה שאף על פי שפרס שיש בהם קידוש השביעס הולך להתקלקל ולהיפסד, אמנם יש איסור להפסיד, אבל אלה אנחנו מצווים לאכול כדי להציל את הפרס מן ההפסד. כך הוא מפרש. לא משום שיש מצווה לאכול פרס שביעס, ולא כפרשו של החזון איש שהוא רחוק מאוד, אלא הוא מפרש, יש הווה מיני שהוא צריך לאכול כדי למנוע הפסד, כמה שמלן? לא. בסוגיה הזו יש מחלוקת עצומה בין גדול לכהן. כאשר אמרו חז"ל לאוכלו ולא להפסד, האם כוונתם שאסור להפסיד פרש שביעס בידיים, או שאסור גם לגרום הפסד פרש שביעס? המרית אומר, אין איסור בדרך גרומה. רבים חולקים עליו. אבל לכאורה, גם הפירוש הזה קשה, משום שגם אם אסור לגרום הפסד פרש שביעס, קשה לראות הווה מיני שאדם צריך לאכול כדי שפירות לא יתקלקלו, זה הרבה פחות מגרומה, הרבה פחות מגרומה. קשה לראות צד שאדם חייב לאכול כדי למנוע הפסד מן הפירות. כמה הוא צריך לאכול? מה שאדם צריך לאכול כדי, הלא זה תהליך טבעי. פירות גדלים, אם הם לא נאכלים הם נרקבים. קשה לראות צד לאוכלו ולא להפסד שאדם חייב לאכול כדי שלא יפסד. ולכן אחרי שלושת הדרכים שכתבו אחרונים נראה אני הזדהיתי פירוש רביעי, ואני חושב שזה הפירוש המתיישב בפשטס על הלב, גם בלשון וגם בסברה. הלא פירות לא ירקות לא מקולפים יותר עמידים מאשר ירקות מקולפים. אתה מקלף את הירק, מוריד את הקליפה, אז הוא מתגלגל יותר מהר. תאפשיל, מתקלקל יותר מהר מאשר פירות חיים או מאכלים חיים. זה דרכו של התבשיל. פת מתאפש יותר מהר מאשר קמח או גרגרי חיטה, שם הרבה יותר עמידים מהפת. ולכן הווה אמינא, אם אדם לקח חיטה, לקח קמח ועשה פת, הוא לקח מאכלים ובישל אותם, הוא קילף את הירקות, אם הם ייפסדו וירקבו ויתאפשו, נחשב כאילו הוא מפסיד אותם בידיים, משום שאתה גרמת להפסד הזה. אילולא היית מבשל, אילולא היית אופה, אילולא היית קולף את הירקות, הם היו עמידים יותר ולא היו מקלקלים. ולכן יש הווה אמינא, וזה המכנה המשותף של שלושת הדברים שכתובים בירושלמי הזה. פש שאיפשו, תבשיל שנתקלקל צורתה וכנובס ירק. הצד השווה שבין שלושת אלה, אתה גרמת לקלקול, אתה גרמת להפסד, ולכן יש הווה אמינא, כדי שלא יחשב מפסד בידיים שהוא צריך לאכול. כמה שמלון זה לא מוגדר כהפסד. בשעה שבישלתי, בשעה שאפיתי, בשעה שקילפתי את הירקות, עשיתי כך לצורך אכילה, לשם אכילה, ולכן, גם אם בדיעבד, לא יאכלו הדברים, זה לא מוגדר כהפסד. זה לא מוגדר כהפסד בידיים, כי הוא נהג כדרכו של עולם, והכין אוכל כדי שהם יאכלו, ולכן, לא נאמר שאם בסופו של דבר הוא לא אחר והדברים מתקלקלים שהוא נחשב כמפסד בידיים, כמשמלן אין מחי ואין איסור לאכול. זה הפשט שלי בדברי ירושלמי, והפשט הזה מתיישב בפשטותו בלשון הירושלמי, ועדיף משלושת הפירושים הקודמים שמענו בשם רבי סיינו האחרונים. כן,
לא
מסכים,
זה הירקות הקלופים או הקליפות של הירקות?
לדידי שניהם, שניהם, כך אני מפרש לפי הפירוש שלי.
לפי גם כך,
אדוני,
גם
לפי הרבה שורה,
המשמעות זה של
הקליפות. נכון. מכל מקום, אז זה הפולמוס בנוגע לפירוש הירושלמי, אין מחי ואין איסור לאכול, ולדידי אין מכאן כל ראיה להכריע אם יש מצווה באכילת פרש שביעס או אין מצווה באכילת פרש שביעס, לא קשור לשאלה דידן. יכול להיות, אז הירושלמי הזה לא קשור לעניין, אבל יכול להיות שיש ראיה בירושלמי אחר. וכן מי שביקש, גם הירושלמי הזה באותו פרק, פרק חס הלוך הבייס, וכן מי שביקש לאכול תרדן חיים, תרד חי, או לקוס חיטין חיות, אין שומן לוי. כתוב ירושלמי שאין רשאים לקוסס חיטה, גרגרי חיטה, וכן אסור לאכול תרד בלתי מבושל. ולמה לא? מה איסור יש בדבר? שתי סגנונות אנחנו עושים בדברי הראשונים שם במקום. הרש, ראש המדברים בזרועים, הרש כותב, מי שאוכל שלא כדרך אכילה, זה מוגדר כהפסד, ולכן לא אוכלו ולא להפסד. צריך לאכול כדרך אכילתם, ומי שאוכל באופן שלא מקובל, זה בכלל הפסד, ולכן אין לאכול תרד חי או לקוסס גרגרי חיטה לא אפויים, משום מי שהוא הפסד. מערש סיריליו, גם אחד הראשונים, הוא כותב, כל הנדה אסירי משמדה אין דרכון לאכול, וכסיב לוחם לאכלו, כדרך אכילתכם. משמע מדבריו שאין איסור משום הפסד, אלא משום שאנחנו צריכים לאכול כדרך אכילה, ולא שלא כדרך אכילה. אם אין כלל מצווה אכילה, לא ייתכן כפדה שאדם יאכל כדרך אכילה. מה שאנחנו צריכים לאכול, יש כפדה לאכול כדרך אכילתן. כמו שמוצאים אכילה של מצווה, הוא כמו במאכלות אסירות, אסורות, כי האכילה שלא כדרכה, אין בה שם אכילה. אז אם הפירוש הוא, מדוע אסור לאכול תרד חי או לקוסס חיטה חיה, משום שאין זה כדרך אכילתן, מה זאת אומרת שיש מצווה? ולכן, כל המצוות שבאכילה צריך לקיים כדרך אכילתן. אבל אם אין מצווה, מה הקפיד יש לאכול כדרך אכילה? אז הרש סבור, כל האיסור זה רק משום הפסד, באמת אין מצווה לאכול. אבל אני חושב שאין כל ראיה מהרש סיריליו. וגם כשהוא כותב אסור לאכול שלא כדרך אכילתן, הכוונה משום שלא כדרך אכילה נתפס כהפסד, שהרי אין כל קשר בין שלא כדרך אכילה כאן למה שאנחנו מפרשים שלא כדרך אכילה במצוות או במחלות אסורות. שם מדובר באכילה שאינה ראויה, שאין בה הנאה, שאדם מצטער ממנה, ולכן שלא כדרך אכילה לא נתפס כאכילה, לא באכילת מצווה ולא במחלות אסורות. כמבוע בפרק י' ד' ברמב״ם הלכס מחולויס אסורויס, כאן ברור כשמש שתלת חי ראוי למאכל. גם כסיסת חיטה זה אכילה ראויה. עובדה שבברוכס יש מחלויקס הקויסס חיטו, איזה ברכה הוא מברך, אבל ברור שהוא מברך. עד שלא כדרך אכילה לא מברכים בכלל, ולכן כאן ודאי שזה לא מוגדר שלא כדרך אכילה, אלא שזה לא עיקר דרך אכילתן. ולכן בין אם יש מצווה לאכול בין אם אין מצווה לאכול, כל מי שאוכל פרש שביעית שלא כעיקר דרך אכילתן זה בכלל הפסד. ולכן אף על פי שמרש הריליו הרשס לא כותב את המילים הפסד, אני חושב שבכריח זה כוונתו. תרד חי יש סוגיות מפורשות בשס שזה ראוי למאכל, כך בערב אין חוף א' עומד בייז, כך בברוכס דף למד זיין, בנדורם דף ממטס. ולכן אני חושב שלכולי אלמה הסיבה שאסור לאכול טרודין חיין ולכוסס חיטה חיה זה משום הפסד. אמנם מרי קוקוס פרשור ירושלמי, לא ירושלמי אלא ברמב״ם, אין מרי קוקוס הירושלמי, פרק חס הלוך י' ד' ברמב״ם מלך שמית ויואבל כותב, הוא איכול שלא כדך אחר לא סוי, אין זה הפסד, אין זה הפסד. אז זה לא הפסד, אז למה באמת אסור לאכול תרד חי אם זה לא מוגדר כהפסד? לא כדברי הרש, אולי זה איסר דרבנן, אולי אף על פי שזה לא הפסד, אבל בכל זאת למדנו מהויס שווה סאורץ לכם לאוכלו שצריך לאכול כעיקר דרך הנאוס. ואף על פי כן אין הכרח שיש מצווה לאכול, גם אם אין מצווה לאכול בכל זאת כתוב בהויס שווה סאורץ לכם לאוכל. אז אחד היסודות שכתבתי לפני זמן רב בהלכס שביעס, לפני 14 שנה הוצאתי קונטרס על הלכה שביעית, לפני 7 שנים יצא לו ספר על הלכה שביעית, ואני מקווה אולי לקראת שנת השבע אולי להוציא מהדורה חדשה. אז גם אם אין מצווה לאכול, אבל בכל זאת הפירות מיועדים לאכילה, אולי יש מידת חסידות לאוכלם, אולי לא, כלפי מה הדברים אמורים? חזל עשו את הספיחים משמוי ורעבר. ירק שגדל על פני השדה בלי שאדם יזרע, ודבר מצוי עד למאוד, פחות בעולם המודרני כשיש חקלאות מתועסת, אבל הרוח מוליך זרעים לכל מקום, ויש ירקות שגדלים על פני השדה בלי שאדם יזרע אותם. מדין תורם אותה לאכול אותם, אבל חכמים חששו שמא אנשים יזרעו ויאמרו שמאלי הם גדלו, אלה קרויים ספיחים, וחזל אסרו את הספיחים מחשש שאנשים ינהגו בעורמה, יזרעו ויאבדו את השדות ויאמרו שהגידולים האלה גדלו מאלי הם. וחזל גם חייבו לעקור את הספיחים, שהוא הלך הזוניש, זה הפסד, לא אוכלו בו לא להפסד. איך התירו איזה דיורייסה משום חשש, משום גזירה, כדי למנוע מצב שעובר עבירה, איך התירו איזה דיורייסה לא אוכלו בו לא להפסד כאשר חייבו לעקור את הספיחים? תירוץ אחד כותב החזוניש, זה לא הפסד, זה לא הפסד, הוא תולש את הפרי ומניח על פני השדה, אחר כך הפני נרכב או מתייבש, אבל זה לא הפסד בידיים, פירוש שזה דחוק עד למאוד. תלישת פרי ודאי מוגדר כהפסד, בפרט כאשר הפרי עדיין איננו בשל. הפרי עדיין איננו בשל, ואתה מפסיד אותו בידיים כאשר אתה קוטע את תהליך הגידול. תירוץ נוסף כותב החזון איש, לאחר שחכמים אסרו את הסביחים, שוב אין איסור של הפסד. כי בלאו הכי זה אסור למאכל. ולמה איסור ההפסד קשור במאכל? אז כתבתי, מניין אנחנו עומדים את כל האיסור להפסיד, ועושה שבס העוס לכם לא אוכלו ולא להפסד. אז מה שלא ראוי למאכל, מה שאסור למאכל ממילא, אין בו איסור ההפסד. שהרי כל איסור ההפסד למדנו רק מן הפסוק לא אוכלו ולא להפסד. יתרה מזו, אם זה אסור באכילה, אנחנו יראים בזה קדוש שביעית. אם אין זה קדוש שביעית, ממילא אין איסור הפסד. אבל זה כבר חידוש לומר שאיסור דרבנן מפקיע קדוש שביעית מפרי שבעצם מצד עצמו הוא ראוי למאכל. ולכן רוחק בעיניי לומר שאיסור דרבנן שעשו את הסביחה מבטל לחלוטין קדוש שביעית מן התורה. סביר יותר לפרש שאיסור הפסד בהכרח תלוי בהיתר אכילה. שערי יום רטוירו לאוכלו, ואמרו חזר לאוכלו ולא להפסד. ולכן, לאחר שחזר עשו את הסביחה מאכילה, ממילא כבר אין איסור להפסיד אותם. כי גם אם נניח שאין מצווה לאכול פרי שביעית, אבל זה יהודם, כך כתוב בתורה, שבס עושה לכם לאוכלו, ומכאן למדנו שאסור להפסיד. זכרתי מקודם מחלוקת גדולה, האם יש איסור להפסיד פרי שביעית בדרך גרומה, לא באופן ישיר. אז המהרית הוא ראש המדברים, סימן פי גימל בתשובס המהרית בחלק הראשון, כותב המהרית בתשובה מאוד ידועה, שאין איסור לגרום הפסד בפרי שביעית. כל האיסור זה רק במפסד בידיים, אבל לא בגרומה. והמהרית מוכיח כשיטתו מסוגיה מפורשת, גם בירושלמי, מכיוון שבזרועים אין לנו בבלי. עסקו גדול הדויס, הרבה מאוד, כמובן בירושלמי. אז בפרק זיין הלוך האב ירושלמי כתוב, שמותר להעלות כניבס ירק לראש גגו כדי לייבשו ולהכיל לבהמתו. מכאן מוכיח המרית שמותר לגרום הפסד, שהרי הוא מלא זה לגג בכוונה תחילה שיתייבש יותר מהר. מכאן שמותר לגרום הפסד לפרס שביעית. והחזון איש מתווכח עם הראייה הזו. החזון איש רוצה לומר שזה לא גרימת הפסד. אם הוא לא היה מלא אצל ראש הגג להתייבש, אז בתוך הבית זה היה נרכב. אז חשיפת הירק או קליפת הירק או הפרי לשמש מונע את הריקבון וגורם את הייבוש, אבל זה לא נקרא גרם הפסד. אפשר, אבל אני חושב שזה קצת דחוק. הוא מעלה את הפרי והירק לראש הגג על מנת שיתייבש. בתוך הבית זה לא היה מתייבש. יכול להיות שזה היה מרכיב, יכול להיות לא. מי לידינו יתקע מה יותר מהר, הריקבון או היבוש, ולא כל הפירות שלא אוכלים מתרגבים כל כך מהר. פשטס דה ירושלמי אמרה לשיטה סמרית שאין איסור אלא במפסד בידיים ולא בגרומה. רפא שפייסק פרנק בספר הנפלא כרם ציון, שיצא לאור לפני שנים רבות בירושלים על ידי גדול ירושלים בצעירותם, רפא שפייסק פרנק עמד בראש בית המדרש ורפא שומע זלמן כתב שם מאמרים רבים ועוד למדני ירושלים שלימים יהיו גדולי הדור. רפא שפייסק רוצה להוכיח מן הרמב״ם שיש איסור גם בגרומה. כותב הרמב״ם שמי תביא עבר פרק הלוכה ה' שאסור להכיל פרי שביעית שראויים לאדם להכיל לבהמה. זה מוגדר כהפסד. אבל אם הבהמה והחיה הלכו מעצמם לכל פרשביס, אינו חייב להחזירם, שערי כתוב, ולבהם תחו ולחיה אשר בסודה. הרי שאין אדם צריך להפריש חיה ובהמה מלכל פרשביס. אומר פרש פסח, מוכח מדברי הרמב״ם, אילולי שכתוב להגיע בפסוק, שפרשביס מיועדים גם לבהמה ולחיה, היינו צריכים להחזיר ולמנוע מאלה לכל פרשביס. ואם אנחנו צריכים להפריש אותם לכל פרשביס, קל וחומר שאסור לגרום הפסד בידיים. וגם פה אני שואל את אותה שאלה ששאלתי מקודם לגבי אכילה. גם אם נאמר שאסור לגרום, אבל וכי יש צד או הווה מיניה שצריך באופן יזום ופעיל למנוע הפסד מפרשביס, באיזו מידה? הלא יש פרי גם ביערות, גם בשדות, וטבעי שבהמה וחיה ועוף השמיים אוכלים מהם, מה הצד שאנחנו מצווים להפריש אותם? אני חושב שהפשט ברמב״ם מבוסס על רמב״ם אחר, פרק י' בייז, הלוך י' ז' הלכס טרומס. שם כותב הרמב״ם, אין ישראל חייבים לטפל בתרומה ולהביא מן הגויים לעיר ומן המדבר ליישוב, אלא כהנים יוצאים לגרנות וישרון נותנים להם חלקם שם. יהודי מפריש תרומה בגורן. מי צריך להביא למי? על מי מותרת התורך להכניס את הפירות מגורן לעיר וממדבר ליישוב? כותב הרמב״ם, הכהנים יוצאים לגרנות. דאי שהיסור צריך לתת לכהן, אבל הוא לא צריך לתרוח בהובלה ולהוציא הוצאות, כאשר פירות האלה אינם יהודים לו, אלא לכהן וללוי, ולכן הכהן ולוויים הם צריכים לצאת לגורן ושם יקבלו את פירותיהם. ממשיך הרמב״ם וכותב, הם לא יצאו, אם הכהנים לא יצאו משם, הרי זה מפרש ומניח בגורן. אם לא יצאו, אז הפרי ירקב, יתייבש. בעל השדה לא חייב לטרוח ולדאוג שהפרי יגיע לכהן. חובה הזו מותרת על הכהן, הוא צריך לצאת לגויים. ואם הויסו חיו או בהמה או אכלסו שום, ואינה משתמר שם, התקינו חכמים שיטפל בה ויביינה לעיר ויתול שכר ואוסון מכהן. שהם הפרישו והניחו לו בהמה ולחיה, הרי זה חילול השם. כותב הרמב״ם, אם הכהנים לא יוצאים לגורן, כן הטילו את החובה על ישראל, על בעל השדה, להביא את זה לעיר, אבל כאשר הכהן בא לבקש את התרומה, אתה זכאי לגבות ממנו את שכר ההבאה. אני שלמתי כסף להכניס את הפירות ממדבר ליישוב, מן הגורן לעיר, והוצאות האלה מותרות על הכהן, והיסור זכאי לדרוש מן הכהן שבא לבקש תרומה שיפצה אותו על ההוצאות האלה. אבל אין להניח את הפרי לבהמה ולחיה ומסה כן, הרי זה חילול השם. הרי שתרומה משום קדושתה ומשום שהיא מיועדת לכהנים, זה חילול השם להניח אותה לחיה ולבהמה. ולכן הווה מנקח גם בפה שביס, גם בפה שביס יש קידוש השביס, ואולי זה חילול השם להניח לבהמה ולחיה, כמו שכותב הרמב״ם לגבי תרומה. כמשמלן, מכיוון שכתוב להדיע בסוג לבהם תחול החיו, ולכן מקרמו לדבר הכוסף, זה לא חילול השם להניח פרשביס לחיה ולבהמה. ויש גם סברה פשוטה, תרומה זה דבר שאנחנו הפרשנו ואנחנו קידשנו, וקידשנו בברכה. זה רמה אחרת של קדושה, זה חילול השם. התרומס שאנחנו הפרשנו לכהן וללוי ובירכנו לפרוש הסתום הלניח לחי ולבהמה. אבל פרשביס הם דבר שבטבע. זה לא שאדם החיל אליהם קדושה, זה דבר שבטבע. והקודש ברוך הוא דואג גם לבית זקן ולכהן ולהמם. והפירות השדה מיועדים גם לבהמה ולחי, ולכן אין חילול השם. שערי כתוב, ולבהם תחוב לחיה, שהפירות האלה מיועדים גם להם, זה כמו נושא רמב״ם. והאין הוכיח מהרמב״ם שיש איסור בגרומס הפסד. דברי הרמב״ם לא מושתתים על האיסור של האוכלו ולא להפסד, אלא על חשש חילול השם, כמו שמסינו לגבי תומס. כך היה נראה לנזדיתי לפרש את דברי הרמב״ם. אז עסקנו היום ופלפלנו בסוגיה הגדולה של קידוש השביעס, בעיקר בשתי ההלכות שהם שני צדדים של איסור המטבע. אכילת פרש שביעס, אם יש מצווה באכילתם, ואיסור של הפסד פרש שביעס, וצד התייחסנו גם לאיסור שחיל. שאלות רבות מתעוררות תמיד בכל שמיטה ושמיטה, אבל הרבה שאלות עניינם הפסד. כיצד אנחנו נוהגים בכלל עם, בתוך הבתים שלנו? כאשר אנחנו אוכלים פרס שיש בהם קידוש השביעס ולא פרס נוכל. מה עושים השיריים עם שירי האוכל? שאלה הזו נדונה לפני שנים רבות. ויש מאחרונים שלמדו את הדין של שיורי אוכלים בשמיטה ממשניות מפורשות וסוגיות מפורשות במסכת תרומס. אף על פי שהלכות האלה לא מצויות במסכת שביעס אלא במסכת תרומס. אבל בתרומס כתוב להדיה ששיריים, שירי החבית, אין בהם קדושס תרומה ומותר להפסידון, ואנחנו לא מצווים במשמרס תרומויסי. כאשר מרוקנים חבית מיין של תרומה, אף על פי שנשארים טיפות בתחתית החבית, מותר למלא את זה מחולין, ולא צריך יותר לשמור בקידוש סטרומה. העניין הוא ששיערי אוכלין של פעם זה לא שיערי אוכלין של היום. ומה שמשפחה ממוצעת היום זורקת, מן הסתם היה אפשר לפנס את אותה משפחה שבוע שלם לפני 100 שנה. ואנחנו רגילים לזרוק כמויות ניכרות של אוכל טרי, טעים, משום ש לא גמרו, זה נשאר בצלחות. האם יש איסור הפסד? ולכן ברוב הבתים של מדקדקים במצוות יש פח שמיטה, שזה מיועד לחוד לשיריים של האוכלים של שמיטה. כאשר זורקים את זה לפח הזה, אין כאן הפסד בידיים. אבל כשזורקים את זה לפח הכללי, ביחד עם כל מיני פסולת, זה מוגדר כהפסד בידיים. ולכן אנחנו, אם זה פח בפני עצמו, זה לא הפסד. אבל אם באותו פח שמיטה שפכת את מרק העוף בגלל שיש בו ירקות, והקומפוט של תפוחי עץ, ועוד כמה דברים, ברור שזה הפסד בידיים, כי הגלידה והקומפוט ומרק עוף ומרק ירקות לא בדיוק הולכים ביחד, אי אפשר לאכול אותם ביחד. אז ברור שזה לא רק גרם הפסד, אלא הפסד בידיים. ולכן קשה להימלט. וכאשר האוכל שזרקת אתמול לתוך פח השמיטה, וזה עדיין שם וזה נרקב ונפסל מאכילה, ואתה שופך היום תכף, סמוך לסעודה בתור פח שמיטה, אז עוד פעם, זה הפסד בידיים. אז קשה פעמיים ביום, כמה סקויות יהיה לנו של פסולת אוכל במטבח. אבל השאלה קשה שבעתיים במוסדות גדולים, שבהם יש הקפדה יתרה על היגיינה. בשאלות אלה נשאלתי משני תחומים, בתי חולים ומחנות צבא. בצבא מאוד מאוד מקפידים על שיירי אוכלים. הצבא לא יכול לרשות לעצמו חיילים עם קלקולי קבע ועם מחלות ותביעות משפטיות שעלולים להתעורר, ולכן יש הוראות מאוד קפדניות. שתיים אחרי שהוציאו אוכל מן המטבח לחדרי האוכל, הכל נזרק. שום דבר אסור שישאר על השולחן. שתיים אחרי שהוציאו את האוכל מן המטבח. ולעולם לא ישאירו מארוחה לארוחה. מה שנשאר אחרי ארוחה חייב להיזרק מיד. וגם בבתי חולים, כאשר בלווחי אנשים חולים, ובלווחי יש חיידקים בכל מקום, מאוד מאוד מקפידים על היגיינה. וגם מנקים את המטבחים. מספר פעמים ביום, והם לא יכולים לשות לעצמם שקיות עם פסולת של שמיטה במספר ימים עד שזה יירקב. ולכן השאלה של הפסד פר שביעס קשה במיוחד כאשר מדובר במוסדות גדולים, והכמות האוכל שנזק הוא עצום, עצום ורב, אוכל שראוי למאכל. האם אפשר גם להתייחס לכמות גדולות כאלה כשיריים שנשארו בצלחת, או שירי כוסות, או שיריים שבדפנות הכלי אחרי שרוקנו את הכלי? קשה להרחיב את ההיתר הזה, את הדין הזה, באופן כל כך נרחב וכל כך גדול. בכל מקום, היום אני לא אומר פסקי הלכה, אבל כתבתי צדדים שונים להקל בסוגיות האלה, ואחת הסברות הכלליות שכתבתי, ואני חושב שהיא סברה גדולה, זכרתי מקודם שכל איסור הפסד למדנו מבהויסו שבס אורץ לכם לאוכלו, אומרו תוירו לאוכלו ולא להפסד. אם הזהירות הייתי רע לא להפסיד פרש וייס גורם שלא נוכל לאכול פרש וייס, אז נמצא שאין הדברים מתיישבים על הלב. מכיוון שפרש וייס עומדים לאכילה, לכן אסור להפסידם. אז אם איסור הפסד יביא לכך שלא נוכל בכלל לאכול פרש וייס, אז אולי בכך לכשעצמו יש צעד לומר שצריך יותר להקל בהפסד פרש וייס, כי אחרת לא נוכל כלל לאכול פרש וייס, ולנטות לסברה ולומר המושג של שיורי אוכלים תלוי לפי המקום והזמן, ובדור של שפע יש יותר שיורי אוכלים באופן טבעי. אבל מה שנשאר אחרי שאנשים אכלו לסובע, לעולם יחשב שיורי יוחלן, ואין בו יסר של הפסד. מה שמופסד באופן טבעי כתוצאה מאכילה, בזה אין יסר של הפסד. שהרי זה לא אוכלו. ולפי המקום ולפי הזמן, שיורי יוחלן אין בהם יסר הפסד, וסברה זו כלל לא רחוקה בעיניי, אף של פי שאני חושב שצריך גם צירופים נוספים להקל, כי בכל זאת צורכים. שאלה שאני זוכר שנשאלתי, וזה מודפס בקונטרסט שלפנינו, הייתה חלוקה של פרי. אויצה בייסדן, וחילקו לאברכים ארגזים שלמים של פרי, ואדם לקח 5 ארגזי פרי, פירות שונים, ועלה אותם לביתו. התברר שכל הפירות האלה מטולאים. מה הוא אמור לעשות? יש לו 5 ארגזי שזיפים ותפוחים ומלאים טולאים. תיאורטית הוא יכול לקחת כל שזיף, כל תפוח, ולהתחיל לחתוך, לזרוק את הפרי, אבל אשתו נגלת. מה היה והיה תולעת בפרי הזה? היא לא רוצה לאכול את זה. נו, אז בימי הומן ויחשוורה שאנחנו מוצאים, זבוב נכנס לכוס, בא הבעיה, זורקים את הזבוב ומגישים את הכוס למלך. אבל היום גם נורמות כאלה השתנו, ההיגיינה השתנתה ואנשים לא יאכלו פרי מטולה. אבל אי אפשר להגיד שזה לגמרי לא ראוי למאכל. אז הפתרון הפשוט הוא, תשאיר את הפירות עד שהם יירקבו, כי אין חובה לאכול כדי שזה לא יירקב. אז תשאיר את זה שבוע, שבועיים בבית עד שהפרי יירקב, אבל לא יישארו אנשים בבית, זה הבעיה. אף אחד לא יישאר בבית כאשר 5 ארגזי פרי צריכים להניח עד שהם יירקבו. אז מה אמורים לעשות במקרה כזה? אז אמרתי שהוא רשאי להוריד את אותם ארגזים במקום שיעמדו בבית, שיעמדו סמוך למחולת האשפה. זה לא הפסד, הוא לא הפסיד שום דבר. זה עומד פה, זה עומד שם. למחרת בבוקר יבואו האלה שאוספים את ההשפעה והם יזרקו את זה. אז הוא לא עבר על הפסד, אבל זה לפני יברו יסד מחשו. הם יעברו על איסר של הפסד ולא הוא, אז האם בכך הוא נמנת מנחת? רבים, אלה שמועסקים באיסוף ההשפעה, הם ערבים, והם לא נצטבו באיסור של הפסד. עכשיו, אני לא בדקתי, אני בטוח שיש יהודים ויש ערבים, אז האם אפשר לסמוך על כך, שאני לא יודע אם רוב העובדים יהודים או רוב העובדים ערבים? אבל מכיוון שעיקר דעתי שפרי מטולה איננו ראוי למחל ואין בו איסור של הפסד, וזה דומה למה שאמרתי מקודם לגבי שיריים, מה ראוי למאכל ומה לא ראוי למאכל תלוי לפי המקום והזמן. ובזמן שכשיש תולעת בפרי לא נוהגים לחטט בפרי ולהוציא את התולעת ולאכול את הפרי, אלא בדרך כלל אנשים לא מתעסקים, וכאשר פרי מתולע אז לא אוכלים את זה, ולכן אפשר לדון בפירות האלה, פירות שאינם ראויים למאכל ומכר הדינים בהם יש הפסד, ולכן פסקתי שאפשר להוריד את זה, לא לזרוק לתוך הפח אלא סמוך לפח, ואולי נקווה שמי שיאסוף את הספה מחר בבוקר אולי יהיה ערבי ולא יהודי, אף על פי שאי אפשר לסמוך על כך, וכאשר מדובר באיסור גמור של הפסד. שביעס בזמן הזה לרבונון, ולכן בכל השאלות האלה יש צעד נוסף של ספקת רבונון לכולה, אף על פי שהחזון איש לא הניחה עליה להקל משום ספקת רבונון, משום ספק רבונון שיש לו עיקר מן התורה. ובמספר שיעורים שאמרנו בשבועות האחרונים, עסקנו בשאלה הזו, רבונון שיש לו עיקר מן התורה, יש מחלוקת גדולה בפויסקים, האם ספקא לקולא או ספקא לחומרא, והחזון איש נוטה שספקא דרבנן שיש לו עיקר מן התורה יש להחמיע בו, אבל רבים סבורים שמכל מקום זה ספקא דרבנן, ובשעת הדחק ודאי יש מקום להקל. אז עסקנו היום בסוגיה של הויסו שבס אורס לכם לאוכלו, גם ב שאלה של אכילס פייר שביעס, וגם שאלות שונות בעניין הפסד פייר שביעס. בתהילים קוף גימל קוראים אנחנו ברוך השם הלוכב גבוי לכויח הויסה דבורוי לשמויה וכויל דבורוי, וחזל לשאו את הפסוק הזה על שניים, על שוימרי שביעס דרשו חזל ברוך הוא השם הלוכב גבוי לכוי איך הוא יסד דבורו לשמוע וכל דבורוי. ואיפה עוד אנחנו מוצאים שבס פייזיין בשור שהקדימו יסרו על נעשה לנשמה, אמר הקודש ברוך הוא מגיל הרוזה לבון הלושן שמלך השורס משתם שבו ישנה, אמר ברוך הוא השם מלוכב גבוי לכוי איך הוא יסד דבורוי, ורק אחר כך לשמוע בכל דבורוי. ואני שואל, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מדוע את הדרשה הזו גבוירי כויח אמרו חזר על שוים לשביעס, ועל ישראל במעמד הר סיני שהקדימו נעשה לנשמה? אז רש"י כותב בתחילת הספר ש וידבר השם אל מוישה והר סיני, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? ואנחנו שואלים את אותה שאלה בתחום אחר. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מי שכובש את טבעו ויצרו, זו גבורה. מרח אף מלוכד עיר. מכאן דרשו חזל, איזה גיבור הכובש את יצרו. משום שיצרו של אדם הוא הנטייה הטבעית שלו, ומי שמתגבר על הטבע וכובש את יצרו, אמרו חזן, הוא הגיבור, הכובש את יצרו. כאשר יסוב הקדים הנעשה לנשמע, כבשו את טבע האדם, כי בן חורין לעולם איננו מתחייב, כאשר הוא לא יודע מה נדרש ממנו. והאדם מטבעו שואף לחירות, ושואף לקבוע את גורלו, ולהחליט מה יעשה ומה לא יעשה. ולכן בן חורין איננו מקדים נעשה לנשמה, הוא זכאי לשמוע מה מצפים ממנו לפני שהוא מתחייב או מחליט. אבל בני ישראל כבשו את יצרם, התגברו על הטבע הבסיסי של בני אדם, ומרוב אהב את השם מקדימו נעשה לנשמה. כך גם כאשר עובד אדמה רואה את פרי עמלו יורד לטמיון, מסתכל על השדה ונמנע מלחרוש ולזרוע, ומעיק על ליבו מה נאכל מיעתו, גם הוא כובש את יצרו. בפרק חזקס הבתים, בבו ובאס הדף חוף טס, אנחנו עומדים על חזקס גימל שוני. והרמב"ן מסביר, מה היסוד של חזקס גימל שוני? אדם לא יכול לראות אחרים עושים בשלו, ולראות את עמלו יורד לטמיון, ואחרים נהנים ממנו בלי למחות. ואם הוא לא מחה, יש בזה ראיה ברורה שהשדה איננו שלו. זה הקושי של שוים רשוויס. אדם רואה את השדה שהוא אמור לחרוש ולזרוע ולאכול את פריו, קל וחומר כאשר הוא חרש וזרע, והוא צריך להפקיר את פרי השדה. אין לך כובש יצר גדול מזה, ולכן גם עליו קראו חזרת הפסוק, גבוי רכוי אחוי סדברוי בשמויה וכוי ודבור. והיו אמון עשיתך וכוי סין ישוע יסחוך מובדעס. הפסוק הזה דשו חזר בשבס הפלמד אלף לשיש הסדרי מישהו. וכל מילה מן הפסוק הזה רומז לאחד מששת הסדרים. אמונס זה סיידה זרועים, כתוב בגמורה, שמאמין בה הקודש ברוך הוא וזוריה. והמפרשים אומרים, הוא זוריה, אבל אחר כך הוא תלוי לגמרי בחסד הקר, שירד גשם, ולכן לכך נדרשת הרבה אמונה. פירוש שזה ודאי נכון, אבל יש לתהות בו. אני חושב שהחקלאי עובד האדמה יותר מאשר כל אחד אחר יכול לצפות, הלא הוא בכל שנה יורד גשם, זה טבעו של העולם. אדם שמייצר כלים למכור, הטבע לא מחייב שאנשים ייכנסו לחנות שלו לקנות, יש הרבה מתחרים, האופנה משתנה, אולי אנשים לא יקנו את מה שיש לו למכור. דווקא החקלאי, אלפי שנים אוכלים את אותם הפירות, את אותם ירקות, והאדמה נותנת טל, והעננים נותנים גשם. האם יש לו יותר נסיונס מאשר אנשים חנוונים או סוחרים או בנאים או אחרים? אולי אני הייתי מפרש את הסוגיה הזו פירוש הפוך לגמרי. דווקא החקלאי יכול לחשוב, כוי חבי יועצים יהודי יוסו לי אסך האל הזה, אני חרשתי, אני זרעתי, אני טיפחתי את הפרי ויורד גשם, אלא שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא וזורע. והוא יודע שאם הקדוש ברוך הוא לא יצמיח פרי, אז הפרי לא יצמח. הנסוין שלו זה דווקא להאמין בקודש ברוך הוא כשהוא זורע. שהגשם איננו טבעי, והטל איננו טבעי, והזרעים יגדלו איננו טבעי, והכל השגוח הפרוטס, והכל מרצון השם. וקל וחומר כאשר מגיע לשנס השבע, והוא צריך לפתוח את הקודש ברוך הוא ולא לזרוע, ולא לחרוש, אז הוא ודאי כובש את יצרו וטבעו, ועליו נאמר, גבוי לכוייך, אוי סדבורו לשמוי וכל דבור. בנועם אלימלך יש רק פירוש אחד בכל הספר שהוא מביא בשם אחיו הגדול רב זו שם הנפולי. קשה לומר בין שני האחים הקדושים הללו מי היה הרב ומי היה תלמיד, כי רב אלימלך ראה ברב זו שאת רבו ורב זו שראה ברב אלימלך את רבו, אבל היו שני אחים קדושים, ופעם אחת בכל הספר לבן המלך מביא פירוש בשם רב זוש. וחיתו אמר מה נויכל מייתו וציביסי אסברכוסי, ואדמה תיתן כמות של יבול כפול. אמר רב זוש, אילולי הייתם שואלים מה נויכל מייתו, לא היה צריך שום ברכה מיוחדת, שום הבטחה מיוחדת. הלא מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא לא ירעיב אותנו. מובן מאליו שמי ששומר את מצוות השם לא יצא נפסד. אבל עצם השאלה והפיקפוק והחסרון באמונה סוגרת צינורות השפע. עצם השאלה וחיסו עם המן, לא יכול מייתו, יש בו סכנה גדולה. כי הבתוכן הוא שמביא שפע לעולם. בעצם השאלה מענו איך למייתו מוכיח על חיסרון בבטוחם, וזה פוגם בצינורות השפע. ויאף על פי כן, לשוימרי שביעס הקודש בוך הוא נתן ברכה מיוחדת וציביס יאס בחוס. כך פירש רב זושה בליפולי, וכך מביא רב למלך בשמו, ובספר תוירס אובס, אחד הספרים הסלונימיים, מובא שהלכבצ'ר אמר שרב זושה שמע את הפירוש הזה מאליהו הנביא. חידוש. אני חושב שרב זושה היה גדול דיו וקדוש דיו לומר את הפירוש הזה מדעת עד הנפשי. לא יודע מניין לקח הלכבצ'ר שהוא שמע את זה מאליהו הנביא. כנראה שהוא כל כך התרגש מהפירוש הזה שאומר, זה חייב להיות מאליהו הנביא. ואני אומר, חוכם עודף מנביא. ומישהו הקדים את רב רב זושה עם הפירוש הזה, לא יודע מאליהו הנביא. אבל דומה לכך כתוב בספרנו. לא בדיוק, ספרנו זה לא בדיוק הסגנון של נועם אל המלך, אבל דומה. אומר הספרנו, לולי ששאלת מה נועם אל מייתו היו זוכים לברכה יותר גדולה ויותר משובחת, היה מתקיים בהם אוי חלקימו ומסבורך ומאיוב, כמו כל יומוב של שמעון הצדיק. ולא היו צריכים תרחה כפולה ומכופלת בקציר, באסיף, באחסון, בשמירה, כשהארץ נותנת בשנה אחת כפול משולש, כפול ומשולש, התרחה היא עצומה. זה יותר קציר, יותר אסיף, יותר איחסון, וצריך לזכור מחסנים, וצריך יותר שמירה. אילולי ששאלו מענו איך המייתו, אומר הספרנו, הכמות הייתה כמות רגילה, בלי תורך יתר, והיה מתקיים בהם אוי חלקימו ומסבוח במאיוב, והיו סביים 3 שנים מיבול של שנה אחת. אבל בגלל ששאלו מענו איך המייתו, הברכה היא ברכה פחותה, כך כותב הספרנו. למדנו מדבריהם שמצווס השמית היסודו, לחזק את הבטוחן, ואת האמונה בקודש ברוך. אמונוס איתך. לפתוח בקודש ברוך הוא שהוא הזן והוא המפנס. ובין ביצי הקינם וקרני הרעימם יש משבצת לכל אחד ואחד מאיתנו. והתולדוס מביא בשם הבעל שם טוב. אילו היינו שלמים בבטוחם בקודש ברוך הוא, היינו אוכלים מן גם בזמן הזה. ולפעמים כשאני מסתכל מסביב בירושלים על אלפי הדירות שבונים, כל דירה עולה $500,000 לפחות, ואני חושב לעצמי מי קונה את כל הדירות האלה, אני חושב אולי באמת אוכלים מן, אולי בהחלט אוכלים מן, מן מן השמיים, כי אחרת קשה לי להבין מי קונה את כל הבתים היקרים האלה. השפע תלוי במידס הבטוחן. וככל שאדם מתחזק בבטוחן, מתרבה השפע. וכבר כוסף המשנה ברורה לגבי הסגולה, אנשים אומרים את פרשס המן כסגולה לפנוס, כותב המשנה ברורה, וכך כתבו האחרונים הרבה לפניו, והוא מצטט את דבריהם, שאין הסגולה בדקלום פרשס המן, אלא בהתבוננות בפרשס המן, באמונה ובבטוחן. שהקודש ברוך הוא בשגוך הפרוטס, הוא הזן, הוא המפנס, והכל מידו הגדולו, הרחוב והמלאו. ולכן צריך לומר את פרשס המן כדי להתבונן, וכדי להפנים, וכדי לפתוח בקודש ברוך הוא. והבטוחן היא הסגולה, ולא עצם האמירה של פרשס המן. יהי רוצן שנזכה תמיד לשפע, לברוכה ולהצלוחה, בבונה, בחיים, הזוינה, שהקודש ברוך ירחם עלינו. ונזכה בקורא בימינו לבי אז גוי על צדק, לבניין בי סמיקדוש, במהרו ויומנו אמן.